עמוד 62, ספר פסקה שלישית. אם מישהו חסר השפעות.
טוב.
אנחנו באמצע שש המכינות, שש הפנים של הברית שבין איש ואישה. אמרנו שברית זה מערכת, זה חוזה שגם מכניס את האישיות של האדם פנימה, זה לא רק איזה משהו חיצוני, וגם שמאפיין אותו זה התמידיות. אבל דיברנו ועכשיו גלשנו השאלה מה זאת בדיוק הברית הזאת, מה יש בתוך הברית. אז הפן הראשון של הברית זה הקהילה של הקרבה. זאת אומרת, הברית, הפן הראשון שלה זה העובדה שאתה מוותר על דברים, מקריב דברים וכו'. הפן השני מדבר על אותו קשר פיזי, שהדגש הוא לא רק על הקשר הפיזי אלא גם על החיבור אליו, במילים אחרות על הנאה ממנו. כסיוע להנחה הזו שהקשר הפיזי עצמו, התפקיד שלו הוא לא רק להוריד ילדים אלא גם אותו חיבור שבין בני הזוג, כסיוע להנחה הזו משמעים תיאולוגים מאז ומעולם את הטענה בדבר אופייה התמידי של התשוקה שאיננו תקופתי ומחזורי. התשוקה באדם, בניגוד ליצריהן של החיות, מתעוררת בקביעות ואיננה מוגבלת לתקופות מסוימות. בעובדה זו מוכיחה כי הזיווג הוא לגיטימי גם אם מנותק מכל מטרה אחרת שלו. בדרך כלל מתנגדת ההלכה לאמצעי מניעה מסיבות, זה למדנו את זה, לא? בסדר. אז על זה דיברנו, אז אנחנו עוברים לפן השלישי, נכון? אוקיי. הפן השלישי, נישואין של ברית, הרי הם קהילה טבעית ומולידה. שימו לב, כל פן הוא כאילו מבוסס על הפן הקודם. זאת אומרת, על אף שדיברנו על זה שיש, שעוד לפני הקהילה המולידה צריך שיהיה קשר שהוא גם קשר רומנטי, גם קשר נפשי וגם קשר פיזי בין האיש והאישה, וזה מוקד משמעותי, בכל זאת יש לנו פן שלישי, או לא בכל זאת, עם זאת, נישואין של ברית הרי הם קהילה טבעית ומולידה. נאמר מה שנאמר על מטרתם של הנישואין, עדיין יהיה עלינו להודות כי הבורא חנן הן את הבעל והן את אשתו בזכות שאיננה ניתנת להעברה לאחר, וזו הזכות להיות להורים. אין זו רק חובה, זו גם זכות. בני הזוג זכאים לא רק לכל זה מזה ולהעניק זה לזה, אלא גם לאפשר זה לזה להגשים את תשוקתה מפרי בטן. זו הייתה תוכניתו של הבורא כשתכנן את מוסד הנישואין, ואיש איננו רשאי למנוע מההורים או מאחד מהם את זכותם זו. אישה שבעלה מאלץ אותה להשתמש באמצעי מניעה רשאית לתבוע ממנו שיגרשה להם מדירה שתהיה פועלת בשעת השנים שלא תתעבר, יוציא וייתן כתובה. אלקנה שגה כשאמר לחנה אשתו, חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. הוא לא הבין את הכמיהה לאהבה, להקרבה עצמית ולמסירות על אנושית שבאמצעותה מגיעה האישה להגשמה עצמית. רק בקהילה בת שלושה חברים מגיעים הנישואים למלוא מימושם. זאת אומרת, הברית היא גם חיוב של בני הזוג לדאוג אחד לשני שהם ייצרו משהו, להביא לידי מימוש את לא רק את החיבור שלהם אלא גם את היצירה. ולכן הרי מסופר שבעיתים קדמוניות היו משקים, היה להם מתחתן עם שתי נשים והיה משקה אחת מהם כוס הכרות, ואז היא הייתה כאילו אחת בשביל הקשר הנפשי והפיזי, כאילו אחת שהוא נמצא איתה, והשנייה הייתה זאת שמולידה את הילדים. זה מופיע לגבי עדה וצילה, וזה באמת מעיד על מתח מסוים שקיים בין זה שכשאישה, הרי למה בעל רוצה להשקות את אשתו כוס הכרות? כי ברגע שהיא עסוקה עם ילדים, פחות עסוקה איתו, קוראים שני דברים. קודם כל קוראים כל מיני תהליכים גופניים בגוף שלה, שגורמים לבעל פחות להתלהב מאשתו, לאורך זמן ודאי. זה פוגע בה. זאת אומרת, התהליך הזה של לידה זה אחד התהליכים הכי טראומטיים שיכולים להיות. זאת אומרת, חשוב להבין את זה. יש הורמונים שמופרשים בכל מיני שינויים שעוברים על כל גוף, על אישה במיוחד, אישה במחזור, זה לכן אישה כשקורית מחזור יכול להיות מצבו אחר. לכן אני חושב שחשוב להכיר את בת הזוג הרבה זמן בלי קשר, אבל במיוחד חשוב להכיר אותה לפחות במעל משבועיים כדי לדעת סתם באופן כללי. לא, זה נכון באופן רחב יותר, כן, זה לא רק מחזור, אבל אני אומר, אדם מתנהג שונה בצורה במצבים שונים. בזמן לידה זה עוד יותר. לידה זה דבר שאלמלא היה כתוב אי אפשר לאומרו. זאת אומרת, זה שאדם פתאום יוצא ממנו איזה נפש חיים, זה היצירה האנושית המדהימה ביותר שיש באלף רמות מעל כל דבר אחר. זה שלא נותנים פרס נובל לכל אישה שיולדת, זה כי זה מאוד שכיח, אז זה נראה לנו רגיל, אבל אין שום ספק שהיצירה האנושית הכי גדולה אי פעם וזה, זה לא ליצור בן אדם. המדענים מצליחים ליצור, לשבת כבשה וזה, אבל אדם הם מולידים, וזה גורם להמון המון 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 השפעות על הגוף. זה גורם להשפעות על הנפש גם, כי ההורמונים האלה משפיעים על הנפש, זה מושג שנקרא דיכאון שחר הלידה. לא עלינו, שברמות שונות הוא, כל אישה מושפעת מהורמונים שמשפיעים עליה ועל מצב רוח שלה, יש כאלה שזה משפיע עליהם עוד יותר. בנוסף, אישה שיולדת יש לה פחות זמן להיות עם בעלה, כי היא צריכה להתעסק עם הילדים. ולכן בא בן אדם ואומר, אני לא רוצה שתלדי ילדים, אני רוצה שנהיה בקשר ביחד. כאילו זאת אמירה, והרב סולובייצ'יק מדגיש עד כמה היא לא נכונה. אלקנה בא לחנה ואמר לה, שמה לא היה המקרה שהשקע אותה בכוס, אבל זה בדיוק אותו מקרה של עדה וצילה, נכון? שאחת הולידה ילדים, פנינה, וחנה הייתה עם אלקנה. לכן גם אלקנה נתן לה מנה כפולה, כי האהבה הייתה שם, ואמר לו, למה היא תבקיא ולמה תוכלו, למה אני אוכלי טוב לך מעשרה בנים? יש לך קשר איתי, מה צריכה ילדים? והרב סולובייצ'יק אומר, השאל קנה, שגה, טעות, שגיאה מרה, קשר זוגי הוא גם קשר שכולל בתוכו ילדים. קשר שלא כולל בתוכו את אותה נתינה, הוא קשר פגום, והאישה זה עוד יותר משמעותי. האישה זה עוד יותר משמעותי, זה הסיבה שהיום גם נשים רווקות באזור גיל 35-40 מאוד מאוד לחוצות כן להביא ילדים, או שהפריית הבחינה וכו', וכל מיני דרכים אחרות. והסיבה זה בגלל שזה מרכיב מאוד משמעותי בכלל באדם, ובמיוחד בזוגיות. ולכן המודל הזה שחנה קיבלה, לכן היא קיבלה פי שתיים, המודל הזה שהיא כאילו הייתה אשתו של אלקנה ופנינה הייתה מולידת הילדים, הוא מודל שגוי. הוא מודל שגוי, הלכה לא מקבלת אותו, למרות שאדם וצילה. וזה מחיר, עכשיו חשוב להבין, זה מחיר. ברור שזה פוגע בזוגיות. ברור שזה פוגע בזוגיות, אין מה לעשות, יש לך פחות זמן להיות יחד. האישה עצמה נפגעת, הבעל יכול פחות, אמרת לכם, פחות להתלהב מבת הזוג שלו, כי היא צריכה להיות עסוקה, אנרגיות שלה במקום להיות עסוקה בלהתייפות, עסוקה לדברים אחרים. אבל בכל זאת, זה חייב להיות שם. זה חייב להיות שם, ובהפוך על הפוך, זה דווקא נותן הרבה יותר עומק לקשר, ואני חושב שרואים את זה הרבה בזוגות בני 70, 80, כולי, שרואים שבפועל, באופן כללי, בפועל מה שהאדם בעיקר עשה זה המשפחה שלו, אבל במיוחד בני זוג שהם רואים ומרגישים, זה דבר שמאוד מאוד 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 משמעותי. הפן הרביעי, כן, אבל תשימו לב איך הרב סולובייצ'יק לא אמר את זה סתם מסברה, אלא הביא לזה ראיה גם מההלכה וגם מהמקרא. הפן הרביעי, נישואים של ברית הרי הם קהילה שיתופית. הבעל ואשתו מקושרים זה לזה בחובות הדדיים, אזרחיים וכלכליים. הם יוצרים יחידה כלכלית. בדרך כלל, אנוכיותו של האדם ובדלנותו מתבטאות בפעילותו הכלכלית ובמאמציו לאגור רכוש. באכזריותה של אווירת התחרות, בהדגשתם של כינויי הקניין. כאשר התנ"ך מתאר את נבל הכרמלי, את חמדנותו ואת קמצנותו, ומתאים את רוח הרכושנות העולם מתשובתו חסרת ההתחשבות של נבל לשליחיו של דוד. והיה לנבל את עבדי דוד, והיום יומי דוד ומי בן ישי, היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדונה, ולקחתי את לחמי ואת ממי וטבחתי אשר טבחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה. כן, אומר לו, למה, כאילו, מי אתם בכלל? לא ייפלא איפה שיצר הרכושנות מופיע אצל הילד כאשר הוא מתחיל כישות עצמאית לנתק עצמו מסביבתו. במילים אחרות, הרכושנות מגלה את ניצני הבלתי מודעים הראשונים של האינדיבידואליות. מן ההיסטוריה יודעים אנו כי הרעיון לדבר אוטונומיה המלאה של היחיד ומעמדו הרם כמולך בבריאה כולה פרץ בעוצמה עם צמיחת הקפיטליזם. סדר חברתי שנולד מרוח הרכושנות האנושית מן הפנטזיה האנוכית וחסרת הגבולות של האדם המחויבת ליצור ולשליטה על נכסים חומריים. אז הרב סולובייצ'יק מדבר פה על זה שכדי הרכושנות ולמעשה זה סוג של אגו מפותח, אבל אגו בריא, כן? אגו בריא. זאת אומרת, אתם שואלים לפעמים את עצמכם, אני לא יודע אם שואלים אתכם, למה וורן באפט ממשיך לעבוד, עולם דייוויד צוקרברג, נכון?
מרק.
גם דייוויד. מרק צוקרברג ממשיך לעבוד. מה הוא צריך? הרי גם אם הוא יפסיק לעבוד עכשיו, המשכורת תחלקל אותו ואת ילדיו וכו'. אתם רואים לפעמים אנשים עשירים, יש סיפור, אני חושב שאני, אני לא רוצה סתם להטות, אבל כמה שידעו לי, וורן באפט נתן סכומי כסף עשרות מיליארדים למסכנים באפריקה וכו', לקרן של אשתו של ביל גייטס. אבל כשהוא עשה עסקים וקנה חברות, הוא לא היה אמפתי, זאת אומרת, הוא פיטר וכו' ולא חמל. אתם שואלים את עצמכם למה? למה הוא ממשיך לעבוד? לאיפה זה בדיוק מגיע בסוף? הרי בסוף תביא את כל הכסף הזה לאפריקאים האלה, אז בשביל מה אתה שמעת עובד קשה? הסיבה לזה זה הרצון לכבוש ולהשיג ולהשתלט, וחלק מזה זה הרכושנות הזאת. אדם רוצה להרגיש שהוא בעלים על משהו מסוים. אני מוכרח לציין שאני לא כל כך חשתי את זה, כי אני לא בעלים כל כך על הרבה דברים, אבל אני מניח שאם הייתי בעלים על כל מיני דירות, הייתי מסתובב שם, ודאי הייתי מרגיש ככה, איזו תחושה כזאת של הרגשה טובה. תראו, רואים את זה הרבה פעמים אצל בירוקרטים. פה ברוך השם זה לא קיים, אלא הרבה ספריות אתם מרגישים שאם אתם למשל תיקחו ספר אחד יותר ממה שמותר, זה יעלה בבריאות הספרנית. למה? כי יש לה פה ממלכה שאומנם היא לא שלה, אבל היא מופקדת עליה, או כל מיני מקרים שבהם אתם מבקשים עזרה מאיזה פקיד מסוים ואומר לא, מה פתאום, אתה מרגיש שזה של אבא שלו. עכשיו במובן הזה זה הדרך שלו להשיג ממלכה. ככה הוא משיג ממלכה, ככה הוא משיג שליטה, ככה הוא משיג אגו, ככה הוא נותן מקום לעצמו, כן? המשרד הזה שלי, הכביש הזה, אני אחראי עליו, אני עכשיו השוטר, ואני עכשיו אגיד למי לעבור. אתה לא יכול עכשיו לעבור. עכשיו אתה כן יכול לעבור. כן? אני השולט פה. עכשיו, זה לא שהוא אומר לעצמו את כל המילים שאמרתי, בסדר? הוא מרגיש אולי שהוא פועל למען החברה, והספרנית, לא פה כמובן, מרגישה שהיא פועלת למען כלל צרכני הספרייה. אבל כן, איזה מקרה שאני זוכר עד היום, הגעתי לפני שנים לסניף הבנק המרכזי, ליד התחנה המרכזית, סניף הדואר המרכזי, וביקשנו משם, אני ורותי, ספר מיקוד. ואז הסתכלה עלינו המוקדנית שם ואמרה לנו, התקופה אחרת, הדואר היה אחרת, אמר, היה פה ספר מיקוד, לא שמרתם עליו, אז אין לכם עכשיו. זאת אומרת, לא שמרתם עליו, זה האוכלוסייה הכללית של תושבי ירושלים. אבל זה היה כאן כאילו משעשע מהבחינה הזאת, אבל מבחינה נוספת גם יש פה איזה רכושנות. מאוד יכול להיות שיש לה איזה ספר מיקוד שם במגירה, יכול להיות, אני לא יודע, אבל היא כאילו שומרת עליו שיהיה לה, נכון? למה אתה צריכה שיהיה לך? ילדים אוספים כל מיני דברים, נכון? יש להם מגירות סודיות, מכירים את זה? יש לכם אחים קטנים? מגירה סודית שיש להם שם כל מיני דברים, יש שם מדבקה שיש להם שם, הם שומרים עליה. למה? אנשים צריכים להגיד שיש להם משהו, זה בעלות. זה תכונה בסיסית. ילדים חמודים, הם לא מסווים את זה בכל מיני הצטלות אידיאולוגיות. סתם אומרים, זה שלי, כן? אבל באמת, אחד הדברים שילד קטן, אחד המשפטים הראשונים שאומרים, זה שלי. הרי אם ילד רואה ילד אחר משחק עם משהו, מיד רוצה אותו, נכון? הדרך, הוא רוצה אותו לשתי שניות, כל עוד הילד הזה, אחר כך הוא לא צריך את זה, אבל באותם שתי שניות שהילד האחר משחק, הוא גם צריך את זה, נכון? הוא צריך את זה, הוא אוגר דברים. אתם מכירים קצת? כן? אומר הרב סולובייצ'יק, זו תכונה מאוד אנושית, מאוד בסיסית, מאוד הגיונית, מאוד טבעית, לא רעה, זו לא תכונה רעה. כמו כל דבר, יכולה להיות רעה ונוראית מאוד. אבל התכונה עצמה זה שהאדם מרגיש, כתוב, צדיקים חביב עליהם, ממונם יותר מגופם. זה הסיפור של יעקב אבינו, שחזר של פחים קטנים. התחושה הזאת שעשית משהו, שיצרת משהו, כן? התחושה שפעלת משהו, שקנית משהו, שעשית. בסדר? עכשיו, הנקודה הזאת היא מרכיב משמעותי גם בקשר. העובדה הזאת שאני בעלים על משהו, היא מרכיב משמעותי. בסדר? זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על זה שבאדם קיים הבעלות הזאת, והבעלות הזאת מגדירה גם את האדם. זה לא מקרה שקיבוצניקים, איפה קיבוצניקים? זה לא מקרה שקיבוצניקים, הרכוש שייך לכולם, ולא רק הרכוש, גם הידיעות על מה הבת שלך הולכת ללמוד שנה הבאה וכו' וכו'. עכשיו, יש אנשים שזה טוב להם מאוד שכל אחד דוחף את האף שלו למקום של לבית של הזולת, אבל זה קשור אחד לשני. זאת אומרת, אנחנו הבעלים של הקיבוץ, ו... אוקיי. אם האיש והאישה כן, אגב הוא אומר פה מאוד מאוד מעניין הזכויות שיש היום כל הזכויות האדם זכויות האדם שיש צמחו מזכויות רכוש זאת אומרת, במשך אלפי שנים לא היה לאדם רכוש האדם היה משועבד לאציל וכו' וכיוון שלא היה לאדם רכוש אז גם ההנחה הכללית שלו לגבי הזכויות שלו הייתה פגומה הוא אומר, ברגע שהקפיטליזם צמח והאפשרות הזאת שאדם יהיה בעלים על משהו עלתה ככל שעלה האפשרות שהוא בעלים על רכוש גם עלתה ההנחה הזאת שיש לו זכויות אדם אם האיש והאישה מצטרפים יחדיו כדי ליצור קהילה קיומית ומשתוקקים לחיות חיים של אחווה הרי שחיים שכאלה מותנים מראש בשבירת המחיצות הכלכליות החוצצות בין השניים מערכת כלכלית משותפת או משק בית היא חיונית כדי לשחרר את היחיד מן ההסתגרות המטופשת של ישות נפרדת הכלואה בתוך לחושה ונכסיה אין צורך שנרד לפרטים ממה שנוגע למחויבות הכלכליות של בני הזוג מכל מקום קהילה כלכלית זו חשובה ביותר להצלחתם של ישראל מבחינה פסיכולוגית חשובה העובדה כי המשפחה מרכיבה יחידה כלכלית ששני חבריה נסמכים זה על זה עוד שני אז הוא אומר ברור אם ככה שהברית בבני הזוג חייבת להיות גם ברית כלכלית אגב גם החוק האזרחי מבין את זה החוק האזרחי אומר כשבני זוג נפרדים ההנחה היא שכל הרכוש שהיה להם כשהם נישואים היה משותף בכלל לא משנה מה הגעת איך הגעת אני כאן יש חוזה נפרד אז במיוחד אבל אם לא ההנחה היא שהכל שייך לשניהם היה מקרה שמעתי אותו ברדיו שפסקו עכשיו בית דין פסק לאישה שהייתה נשואה למישהו 20 שנה אבל את המיליונים ואת המיליארדים אולי שלא הוא עשה לפני זה זה לא משנה ברגע שהם בני זוג ברגע שהם בני זוג הרכוש שייך לכולם אני זוכר שכלפי שהתחתנו הלכנו לרב פרל אחד הדברים שהוא אמר זה מאוד חשוב שיהיה לכם חשבון משותף אני חושב שזה מאוד נכון והסיבה לזה היא כפולה הסיבה השנייה מה שנדבר על עוד רגע זה בגלל מה שרסוביץ' מדבר והסיבה הראשונה היא שמאוד חשוב וזה קשור לעניין הזה שלא יהיה סודות וזה קשור שנייה לעניין הכלכלי אז הנקודה השנייה נתחיל אותה בעצם הנקודה הראשונה למעשה שחשוב שיהיה חשבון בנק משותף כדי לא ליצור מצב שיש שני אנשים זאת אומרת ברגע שהכסף נפרד אז יש פה שני אנשים אתם יודעים מה הבדל בין אשכנזים שעושים שפותחים שולחן במקום לספרדים אשכנזים שפותחים שולחן נכון מזמינים ביחד משהו אז אחר כך מקבלים את החשבון ועושים חשבון אתה הזמנת סטייק זה 54 שקל אתה הזמנת שתי צ'יפסים אתה הזמנת זה בסדר? אתה משלם 80 אתה הזמנת ככה נכון? ספרדים לא אומר זה בפרום החליל אבל זה קונצפט נכון? רואים אוקיי יצא 404 חבר'ה כל אחד שמח מה ההבדל? אז בוא תשאלה אם זה מדויק או לא זה מדויק אבל מה ההבדל? שאלה אם אתה יושב ביחד ואוכל ואתה לא מתחיל לחשוב זה מזה של אשכנזי שאני יכול לראות על אשכנזי אתה לא מתחיל לחשוב ולבדוק נכון? אנחנו יושבים ואוכלים ביחד אצל ילדים אנחנו רואים את זה נכון? שהם יושבים ואוכלים וכל אחד מסתכל אחד השני בצלחת כן? הוא לקח שניצל קצת יותר גדול אז אני רוצה עכשיו נכון? בכלל לא נהנים מהשניצל רק בודקים אם יש אופציה לעוד שניצל נכון? אפשרות אחרת זה יושבים ואוכלים ביחד וכל אחד אוכל מה שהוא יכול לאכול הקונספט הזה יוצא אווירה אחרת לגמרי, גם כשיושבים ואוכלים, נכון? שאתה אווירה משוחררת כזאת, יושבים ואוכלים... אתה... אין לכם איזה... אתם לא אוכלים אוכלים בשר שם בחנות של הראש שלך. אתה לא יכול להשש את הטענות האלה. רוגע לך אם זה לא... אוקיי, אז מהבחינה הראשונה, חשוב מאוד שהתפיסה בכלל לא תהיה שיש לי כסף ולך כסף. זו נקודה מאוד חשובה. זה נכון שצריך להגן את זה מראש, כאילו מראש... להגן את זה, אבל במהלך החיים המשותפים, לכן מראש יש כסף נקרא מברחת, כן? יש כסף שאומרים, יכול להיות שבכל זאת תיפרד החבילה אז יש כסף איכשהו שנמצא אצל האבא או אצל הסבא או משהו כזה אבל מבחינתם הם חיים עצמם במערכת כלכלית אחת, אין דבר כזה זה נקודה מאוד חשובה בסדר? זה נקודה מאוד חשובה, אתה לא עושה חשבונות אני קיבלתי ככה, אתה קיבלת ככה יש לכם חבר מאוד טוב, נכון? אתם נוסעים קבוע, אתם גרים באותו מקום, נוסעים קבוע, אתם לא עושים חשבון מי משלם, נכון? לפעמים אתה משלם, לפעמים הוא משלם. עכשיו, זה לא שאתה אומר, רגע, פעם שעברה הזמנו שני מילקשייק, מילקשייק עולה 5.5, עכשיו אני מזמין ככה, אז אתה חייב לי 2 שקל, לא, לפעמים אתה משלם והוא משלם, כי אתם ביחד. מכירים את זה? שאלתי שכולכם אשכנזים. זה נקודה אחת מאוד 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 חשובה, שהתפיסה תהיה כזאת, כי הבדל כלכלי יוצר הבדל אנושי. ברגע שיש שלי, שלך, זה הבדל אנושי. מה שם? זה נקודה מאוד חשובה, אני רוצה להיחדל את הדיבור. מה זה?
אין שיעור שם.
כן, אני צריך לסדר את זה. טוב, נעשה בכל זאת. תראו, הנקודה הזאת היא מתחילה בכלכלה ולא נגמרת בכלכלה, היא מגיעה לעוד מקומות. אני זוכר פעם איזה בני זוג שאמרו שאצלם יש עסק, פעם שעתיים הוא קם, שעתיים היא קם, עכשיו תורו, עכשיו תורו. עכשיו התפיסה, יכול להיות שיהיה מצב שזה פעם הוא פעם היא, זה בסדר, אבל לא בגלל שזה מה שפר. אסור שפריות תיכנס לנישואים. אני אסביר את זה, אתן עוד דוגמה. יש איזה מנהג הזה שבפסח הראשון נמצאים אצל ההורים של הכלה, ובראש השנה הראשון נמצאים אצל ההורים של החתן. יש מנהג כזה, אני לא יודע, יכול להיות שאני לא מדייק. המנהג הזה מאוד טוב לאמץ אותו, כי זה פותר המון צרות מול ההורים. אבל אסור שהוא יהיה בין בני הזוג. אסור שיהיה מצב ש... טוב, שבת שעבר נסענו להורים, אז עכשיו את חייבת לי ניסע להורים שלי. לא. כל אחד לפי הצרכים שלו. זאת אומרת, העובדה שכלכלית הם ביחד, זה אומר שמכל בחינה שהיא הם ביחד. זה אומר שאם מישהו מסוים יודע לבשל יותר טוב, אז הוא מבשל כי זה מתאים, או אם מישהו מסוים קצת יותר עייף, אז הוא יותר שוטף כלים, השני פחות שוטף כלים. אין איזה חלוקה דיכוטומית שיושבים ביחד ואומרים, רגע, שטיפת כלים זה 27 נקודות. בישול זה 12 נקודות. שטיפת בית זה 15 נקודות. הורדת פח כל יום זה 12 נקודות. אוקיי, אז יש 12 ו-15 ו-17, את חייבת לי 15 נקודות, אז את שוטפת כלים ביום שלישי ורביעי. אסור שזה יהיה ככה. זה סיוט. אסור שזה יהיה ככה. כל אחד נותן, במחינה הזאת, המודל של הקיבוץ מודל מאוד נכון. כל אחד נותן מה שהוא יכול ומקבל מה שהוא צריך. לא מתוך התחשבות. אז זה נכון שהגיוני שאם חלילה הילד חולה וצריך לקום אליו בלילה, אז בני הזוג יתחלקו חצי חצי. אבל לא בגלל שזה פייר, אלא בגלל שזה הצורה הכי הגיונית לטפל בנושאים של הבית. האסון הכי גדול של כל מערכת מתחיל להיות כשאדם מתחיל לעשות כדאיות. מערכות חינוכיות, אחת האסונות הכי גדולות שקורות להם, אם קורות להם, זה ברגע שמתחילים לבדוק על מה מתגמלים אותם ועל מה לא מתגמלים אותם. ברוך השם, שאתם נמצאים בישיבה שאף אחד לא עושה את החשבון הזה. ולא בגלל שאנחנו מרוויחים יותר מישיבה תיכונית. זה כן בגלל שאנחנו מאוד מרגישים את התחושה הזאת של שליחות והרגשה טובה וכולי. אבל אני לא עושה חשבון כאילו, רגע, אתם מבקשים לי עוד שיעור? אוקיי, יוני אולצר, אתה מביא לי עוד משהו? לא, למה אני לא עושה את זה? כן, אני אומר, אני עובד בישיבה כי זה חשוב לי. ואם צריך עוד מישהו שיעביר שיעור, אז אני אשתדל לעשות את זה. אני לא עושה את החשבון הזה. עכשיו, אני מכיר מוסדות חינוך שכן לא עושים את זה. עכשיו, אני גם מבין לפעמים למה. כי אם נוצר, למשל, בידול בין מורה למורה, ויש מורה מסוים שקבל יותר, מורה מסוים שקבל פחות, אז זה מתחיל. ככה זה מתחיל. כשהם יודעים שיש מורה מסוים שקיבל גמול פיצול על זה שהוא מעביר שיעור אחר הצהריים, ואז אומרים לעצמם, אוקיי, אנחנו כבר לא אותה חבורה. לא שילמנו, לא שמנו 100 שקל כולם על השולחן. אתה שילמת רק 80, כי אתה לא הזמנת קולה. רגע, אני לא הזמנתי צ'יפס, אז אני לא, בסדר? ברגע שזה קורה, זה אסון. אבל התחושה חייבת להיות תחושה שכל אחד נותן מה שיכול, לא עושה את החשבון הזה. עכשיו, גם אם הוא נוצר איכשהו, ולפעמים הוא נוצר, רגע, אני אתמול עשיתי ככה וכו', צריך כמה שיותר לשחרר אותו, זאת אומרת, לא להיגרר לזה. אם מישהו אומר בטעות, רגע, אני אתמול שתפת כלים, תשטוף את הכלים, זה לא להתחיל לעשות חשבונות, שלשום עשיתי ככה שבוע זירה. בוא נעזוב את זה. אם זה מה שצריך, אני אעשה את זה, אין בעיה. עכשיו, ברור לכם הרי שיש למשל תקופות, יש תקופה של האישה יש מבחנים, יש תקופה של הבעל יש לחץ בעבודה, יש תקופה לא יודע מה, ילדים יותר ככה, ילדים יותר ככה. ברור שאדם, כל אדם נותן מה שהוא יכול. זה כמו שתי ידיים, אתה לא תעשה חשבון, רגע, היד הזאת כבר זה, עכשיו תורך. נכון? לא עושים את זה. יכול להיות שאם היד היא טעיפה אני אעביר את זה, סתם כי היא טעיפה, ועכשיו יותר הגיוני שהיא תעשה את זה, אבל אני לא אעשה מחזיקת הפלאפון כבר זה, אני אעביר את הפלאפון. הנה, הבעל על פי דין, שורה שנייה, עמוד 64, הוא המפרנס, והאישה היא מנהלת משק הבית. על הבעל לפי ההלכה, פעם המצב היה ככה, שהבעל היה אחראי על החוץ, והאישה אחראית על הפנים. יש חברות היום, חברה חרדית לפעמים, היום קצת הם משפרים את זה, ברוך השם, שבו האישה אחראית גם על הפנים וגם על החוץ, היא גם עובדת וגם אחראית על הבית. במובן הזה היא אחראית על העולם הזה והוא אחראי על העולם הבא. הבחינה הזאת יכול להיות שהיא אוכלת אותה, כי לך תדע מה הוא באמת, איזה עולם בא הוא מסדר לך בכולל, אבל זה כבר חשבונות שלהם. על הבא לפי הלכה לפרנס את אשתו ולתמוך בה, והיא מצידה אמורה לנהל את חיי הבית. כל אחד מהם ממלא משימה שיועדה לו, שניהם זקוקים זה לזה. אין פה חשבונות, אני אעשה ככה, אתה עשי ככה, לנהל את המשק בית זה ככה, אני אעשה ככה. לא, אתה מביא את הכסף, אתה מפרנס. די בשני אנשים כדי ליצור קהילה כלכלית שלמה. ניתן לייחס את אי הצלחתם של נישואים מסוימים בימינו לעובדה שבמקרים רבים אין במסגרתם קיום לקהילה כלכלית, אין הבעל ואין האישה הם בעלי הכנסות, ואין הם תלויים זה בזה, אין הם מחויבים יש לראיה כלכלית, ואין להם שום ניסיון של שיתוף פעולה, זו שותפות עסקית יותר משזו קהילה כלכלית. אז אומר, היום במצב היום, וזה באמת ברור שהיום רוב המקרים זה ככה, אז באמת שני בני הזוג מביאים משכורת, אז החשיבות של הגברת התודעה הרבה יותר גדולה. כי כשמישהו מביא משכורת ומישהו עושה משהו אחר, זה ברור למה אתם תלויים אחד ליד השני. סליחה, תלויים זה בזה, לא תלויים אחד ליד השני. בסדר? אבל במקרה שכל אחד יכול להסתדר, ובמיוחד אם בני הזוג עובדים הרבה, ואז גם הכל עושים outsourcing ומזמינים קייטרינג, ואוכלים בחד פעמי ועושים את הסביבה, ולא, וכו' וכו', ולא, ויש להם מטפלת ומנקה, ואז באמת, הכל זה באמת, אם מביאה משכורת כזאת, הוא מביא משכורת כזאת, אז זה עוד יותר חשוב לחדד את זה, שאנחנו ביחד. שאנחנו ביחד. זה לא משנה כמה אתה מרוויח, כמה אתה מרוויח, אנחנו ביחד, אנחנו עובדים ביחד. בסדר? זה לא יעשה את זה כלכלי, פה אני חוזר למה שהרב פרל דיבר. אז זה נקודה אחת מה שאמרתי לכם, למה חשוב שיהיה חשבון אחד. נקודה שנייה, כדי לא ליצור את התודעה הזאת של אנשים נפרדים, נקודה שנייה שקשורה לזה, זה לא ליצור איזו תחושה של איזו הסתרה או משהו. כי ברגע שיש דברים נפרדים יכולים להיווצר דברים כאלה, יכול להיות שלא, אבל יכולים להיווצר, ואכן ברגע שהכל משותף, הכל גלוי, גם אם לא מסתכלים ובודקים אחד את השני, לא מסתכלים, אבל יודעים שברגע שיש איזה משהו, אתה לא יודע מה מסתצר מאחוריו. כן? אבל טוב, אז זה, מי ירשום? אסף, תרשום את הטלפון, אסף. תרשום על הסתרה, כאילו, לא להסתיר שום דבר, שקיפות מלאה. תודה רבה.